אנחנו נעשה סיכום קצר של השיחה הראשונה של פרשת חוקת בלקוטי שיחות חלק י"ג. הרב מביא שכתוב במדרש תנחומה על תחילת הפרשה זאת חוקת התורה, המדרש מביא כמה וכמה דוגמאות בעניינים של תומה שרואים בהם הלכות שונות של דבר והיפוכו, והמדרש מסיים שהקדוש ברוך הוא חקק חוקים, גזירות הוא גזר, ויהודי חייב לקיים אותם. מדייק הרב שמזה שהמדרש מביא ממש ברצף אחד, ביחד עם החוק של פרה אדומה, עוד עניינים של תומה וטהרה, אפילו דברים קלים יותר מתומת מת, והכל בהקשר למילים זאת חוקת התורה, אז מזה אנחנו מבינים שבכותרת הזו, זאת חוקת התורה, כלול כל המושג של תומות וטהרות, לא רק פרה, העניין של תומת מת וטהרה על ידי פרה אדומה, אלא הכל. זאת אומרת שהעניין הזה של תומה וטהרה בכללות, זה עניין של חוק, גזירת הכתוב, ולמרות שבפשטות מדובר בפרשה על עניין של תומת מת, אז זה בהחלט מרמז על כללות העניין של תומה וטהרה. ומזה יהודי צריך ללמוד הוראה. ולמרות שהעניין של תומה וטהרה נוגע בעיקר בזמן שבית המקדש קיים, אז אמנם בגשמיות בזמן שבית המקדש עדיין לא קיים אין את הנפקותא למעשה בעניין של תומה וטהרה, אבל ברוחניות ודאי שיש ללמוד מזה הוראה גם היום, וצריך שההוראה תהיה כזו ששייכת ומובנת ונוגעת לכל יהודי, גם יהודי פשוט שלא מבין ולא יודע את הפרטים ופרטי ההלכות של כל דיני התומה וטהרה, הוא רק יודע את העניין הכללי בתורה שבכתב, גם הוא צריך להבין את ההוראה שנלמד מהעניין הזה. כדי להבין את ההוראה מהעניין, אז הרב מביא את הדיוק הידוע למה כתוב זאת חוקת התורה, ולא כתוב זאת חוקת הפרה. וההסבר הוא שבעניין הזה של פרה אדומה, יש משהו כללי שנוגע לכל התורה כולה. לכן כתוב זאת חוקת התורה. והרב מבאר את זה בלקוטי שיחות במקומות נוספים, שבגלל שמדובר פה בחוקה, חוק, לכן זה קשור לכל התורה כולה. כי באמת כל המצוות, המהות שלהם זה רצון של הקדוש ברוך הוא. כל המצוות זה חוק. כל המצוות זה רצון של למעלה מטעם ודעת. זה שהרצון האלוקי במצוות מסוימות התלבש בטעם ודעת, אז זה כבר איכשהו ירד גם לטעם ודעת, ולכן יש במצוות סוגים שונים של עדות, חוקים או משפטים. אבל במהות ונקודה העיקרית והפנימית של כל המצוות, הם רצון העליון, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו. כך גזר הקדוש ברוך. ובגלל שכל המצוות יש להם את הנקודה הכללית הזו של רצון, רצון של הקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו מבינים שבאמת מצד המהות, אין הבדל בין מצווה אחת לשנייה, וכמו שחזל אומרים, אל תהיה יושב ושוקל במצוותיה של תורה. למה? אז הרב מביא שכתוב בחסידות, שגם אצל אדם יש הבדל בין כוח הרצון, לכל שאר הכוחות של האדם, הכוחות הפנימיים, למשל, לבין כוח החוכמה. מה ההבדל? שמדובר בשכל, בחוכמה, אז בכל רעיון יש תכנים אחרים, בכל רעיון יש פרטים וריבוי פרטים, יש פרטים חשובים יותר, יש פרטים צדדיים. זאת אומרת שמדובר בכוח פנימי, כמו שכל למשל, הוא בא מאוד בהתחלקות ובשוני בין פרט אחד לשני. לעומת זאת, כשמדובר על רצון, הרצון של הנפש אין הבדל אם מדובר בדבר גדול או בדבר קטן. לא שייך לומר שהרצון הוא שונה, כי הרצון זה משיכת הנפש לדבר, אז הרצון הוא בכל דבר באותו אופן. כמובן, אם הרצון כבר מתלבש בטעם ודעת, אז כבר הטעם ודעת יכול לגרום הבדלים בין דבר לדבר. אבל כשהדבר הוא מצד הרצון, אין הבדל. אם זה הרצון שלו, אז זה דבר קטן כמו דבר גדול. אותו דבר כשמדובר על הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו מצוות, מצד רצון העליון, אין הבדל בין מצווה אחת לשנייה. והנקודה הזו, שכל המצוות הם רצון, ולכן אין הבדל, ואפילו פרט הכי קטן קשור לרצון האלוקי כמו הדבר הכי גדול, הנקודה הזו רואים באופן בולט וגלוי בכל המושג של תומה וטהרה. כדי להבין איפה רואים את זה במושג של תומה וטהרה, אז הרי מציין ארבעה דברים חשובים ומעניינים שקשורים למושג של טומאה וטהרה. נקודה ראשונה, מן התורה, כשאדם נוגע בדבר טמא, אז גם אם הוא נגע באחד מהאיברים שלו בדבר הטמא, אז הטומאה לא חלה רק על אותו איבר. כל הגוף כולו נהיה טמא בגלל הנגיעה הזו. נקודה שנייה, גם אם הנגיעה היא נגיעה חיצונית, זה לא צריך להיות שהוא אכל אותו למשל והכניס אותו לתוך הפנימיות שלו. גם אם זה נגיעה חיצונית, כל כולו נהיה טמא. נקודה שלישית, זה גם לא משנה אם הוא נגע בדבר ברצון, או שזה היה בשוגג או אפילו באונס. כל נגיעה גורמת שהבן אדם כולו נהיה טמא. נקודה רביעית, מה קורה לאדם כשהוא נהיה טמא? ההלכה אומרת שהדבר פועל עליו באופן מוחלט, מנתק אותו מעניין הקדושה, כמו למשל ההלכה שאסור לו לאכול דבר קודש, אסור לו להיכנס לבית המקדש, דהיינו הוא מתנתק כרגע בשייכות גלויה לענייני קדושה. למה זה? כי פה בטומאה וטהרה רואים בגלוי את הרצון האלוקי. אז זה לא משנה, גם אם מדובר בדבר קטן, בנגיעה קלה, באיבר חיצוני, לא ברצונו בכלל, באונס, נגיעה הכי קלה פוגמת בכל הקשר הכללי שלו לקדוש ברוך הוא. זה נקרא שבמצוות הרצון האלוקי, בכל פרט הכי קטן, זה הרצון האלוקי, באותו עוצמה כמו עניין אחר. מה ההוראה מזה בעבודת השם? קודם כל חז"ל אמרו שאסור לאדם לשקול את המצוות ולומר זה מצווה קלה וזה מצווה חמורה. אדם צריך להיות זהיר בכל המצוות בשווה. ולמרות שאדם יטען ויגיד אבל זה חמור וזה קל, זה דקדוק קל, והתורה בעצמה עושה את החילוקים האלה. אז זה נכון, מצד הטעם ודעת, מצד השכל שהקדוש ברוך הוא הוריד את המצווה, את הרצון לטעם ודעת, אז באמת יש הבדל בין מצווה למצווה. אבל מצד המהות של המצוות, שזה רצון האלוקי, אין שום הבדל בין מצווה אחת למצווה השנייה. וזה צריך להיות הגישה של יהודי ולהבין שהוא מקיים מצווה, הוא נהיה בצוותא, מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אז זה לא משנה דבר קטן או דבר גדול. ואם הוא עובר על רצון השם, גם אם הוא עובר על דבר הכי קטן, זה נוגע להתקשרות הכללית שלו לקדוש ברוך הוא. בהוראה כזו יכול להבין גם איש פשוט. כי איש פשוט גם כן יש לו את הנשמה, ועצם הנשמה כשהיא מהירה אצל יהודי, מתגלה אצלו, כמו הפתגם הידוע שכתוב ביום יום, יהודי אינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד מאלוקות. אז כל יהודי יכול להרגיש את זה, את החוסר הרצון להתנתק מהקדוש ברוך הוא, אפילו בפרט הכי קטן, שזה ההוראה הכללית מזאת חוקת התורה שרואים בענייני טומאה וטהרה. למרות שלא שייך שאדם כל היום וכל השנה וכל החיים יחיה כך וירגיש כך, זו דרגה מאוד גבוהה, אבל לפחות בזמנים מסוימים בשנה כשקוראים את הפרשה הזו, אז בשבוע הזה, בימים האלה, יש כוח מיוחד לעורר את זה, ואז הרושם של זה נשאר כל השנה כולה. זה הכל הוראה שאדם צריך ללמוד מזה בעבודה עצמית. אותו דבר יש את אותו הוראה גם כשהוא עובד עם הזולת. שיהודי בא לקרב יהודי אחר לקדוש ברוך הוא. אפשר להעלות מחשבה בראש ולחשוב שמילא לקרב אותו לעניינים נפלאים ומצוות חמורות או לכל כללות התורה, אבל להשתדל שפלוני יהיה זהיר גם בדקדוק קל, זה לא נראה אולי כל כך חשוב. אז פה רואים את ההוראה שכמו בדבר שלילי, אם חלילה יש נגיעה קלה בדבר רע, זה יכול לפגוע את ההתקשרות הכללית של יהודי לקדוש ברוך הוא. אותו דבר בדבר הטוב. שאם פועלים על הזולת זהירות בתורה ומצוות, אפילו בנגיעה קלה, אפשר להוציא אותו ממצב של עומק תחת ולעלות אותו למעלה מעלה עד לעומק רום.